אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 30 ביולי 2019 והיום בעולם. נמשך גל המחאות בהונג קונג בצל האיום הסיני להתערב. הבוקר התמקדו המפגינים בהפרעה לתנועת הרכבת התחתית, הם מנעו מרכבות לצאת לדרך ושבו ולחצו על בלמי החירום ברכבת עצמה. הממשלה לא מטפלת בבעיות של החברה שלנו, אומרת מפגינה אחת. מהומות אלימות בין כנופיות בחלה במדינת פארה שבברזיל הסתיימו במותם של 57 אסירים לפחות. גופות רבים מהם נמצאו קרוטות ראש. המראה בפנים הוא פשוט מקאברי, אומר נשיא נציבות זכויות האדם המקומי. נמתין לרשימות המלאות כדי לדעת מי נרצחו ומי נותרו בחיים.
Yang adil dan aman dalam negara.
במלזיה התקיים טקס ההכתרה של הסולטן אבדאללה, השליט החדש, בן 60, הוא גם המלך ה-16 של המדינה. בנאומו הבטיח לפעול לאחדות בעם. הוא רק בן 55, אבל חוגג היום 20 שנות שלטון. מוחמד מלך מרוקו הופך במהירות לאחד המנהיגים הוותיקים והיציבים בעולם הערבי.
אלחמדולילה. صحيح اننا لم نتمكن احيانا من تحقيق كل ما نطمح اليه
תמיד עסקנו בניסיון לממש את השאיפות של כולנו, אבל היום אנחנו נחושים להישאר במסלול ולממש את ההישגים שלנו, לחולל רפורמות ולתקן כשלים. וגם ההישג המוזר של הסוס השחור, השיר Old Town Road, הוא אולי השיר הקצר ביותר במצעדי הפזמונים באמריקה ביותר מ-54 שנים, אורכו רק קצת יותר מדקה ו-50 שניות, אבל היום התברר שהוא גם אחד הפופולריים ביותר. שיר הקאנטרי ראפ של ליל נאס איקס, הוא מהיום גם השיר שנמצא התקופה הארוכה ביותר במקום הראשון של מצעד 100 הגדולים של אמריקה. לא פחות מ-17 שבועות, הוא כבר כמעט נגמר לנו ברקע, אז בואו נהנה ממנו. עד שיסתיים. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר תל עובד, בביצוע הטכני אלן אידיונוב, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בארצות הברית ובשאלת יחסו של הנשיא טראמפ לשחורים שמוסיפה לעמוד בראש סדר היום האמריקני. אתמול הרחיב הנשיא טראמפ את מעגל המנהיגים השחורים שאותם הוא תוקף, אבל גם ניסה לפייס. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום רן.
אז איך טראמפ משיב לטענות שהוא נוהג בגזענות, משמיע הערות גזעניות?
מצד אחד הוא תוקף את כל מי שמתלונן נגדו שהוא נוהג בגזענות, הוא תוקף אותו שהוא גזען בעצמו. יש לו כמה שורות מחץ שהוא משיב לדברים האלה, למשל הטענה שלו שהוא חוזר וטוען עליה שאין נשיא שעשה יותר ממנו לטובת הקהילה האפריקנית אמריקנית, ששיעורי האבטלה תחת תקופת כהונתו, שיעורי האבטלה בקרב אפריקנים אמריקנים הגיעו לשפל של כל הזמנים. זה אגב נכון, אבל זה פשוט המשך של מגמת ירידה שהחלה הרבה לפני שהנשיא טראמפ נכנס לבית הלבן. הוא טוען שהוא עשה הרבה למען הקהילה, ושהמתקפות שלו על חברי הקונגרס והמחוקקים ואישי הציבור השחורים הם פשוט ענייניות. הסיבוב האחרון, ראינו אותו אתמול, הוא בחר לתקוף את המנהיג הקהילתי והפוליטי השחור אל שרפטון. הקומר שרפטון הצטרף למבקרים של טראמפ אחרי מה שהוא אמר על בולטימור ועל אלייג'ה קאמינגס, וטראמפ בציוצים כינה אותו איש רמאי ששונא לבנים ושחורים. בוא נשמע כיצד שרפטון הגיב.
He attacks everybody. I know Donald Trump, he's not mature enough to take criticism. He can't help it. He has a particular venom for blacks and people of color. He doesn't refer to any of his other opponents or critics as infested.
או במילים אחרות מכנה אותו ילדותי.
כן, אבל גם אומר דבר שאחרים גם אומרים, וזה שנכון שדונלד טראמפ ביקורתי כלפי כולם ולא יכול לקבל ביקורת, אבל זה במיוחד בעייתי בצורה שבה הוא מתבטא כלפי חברים בקהילה האפריקנית-אמריקנית. וטראמפ, קצת כדי להדוף את הביקורת, קיים אתמול מפגש בבית הלבן עם קבוצה שמנהיגי דת שחורים. בבית הלבן אמרו שזה אירוע שתוכנן מראש, איכשהו אף אחד לא שמע על זה לפני זה, אבל הרעיון היה להראות שיש גם תמיכה לטראמפ בתוך הקהילה האפריקנית-אמריקנית. ובתום הפגישה שהייתה סגורה לתקשורת, כמה מהם, שניים מהם יצאו לעיתונאים וניסו קצת להגן על הנשיא ולהציג אותו באור יותר חיובי מכפי שהוא הצטייר בימים האחרונים. בואו נשמע אולי דברים שאומר בתום הפגישה הזאת הכומר אבנס.
Do you believe that President Trump is a racist?
I find it hard to believe. When you consider the things that have been done for the black community, it's the deeds, it's the action that has taken place, the prison reform that has needed so long. positive things for the black community. We have to acknowledge that also.
קשה להאמין שהנשיא טראמפ הוא גזען, אומר שהוא נשאל בנושא הזה, ואומר, צריך להסתכל על כל הדברים החיובים שהוא עשה למען הקהילה השחורה, והוא מזכיר גם בהקשר הזה את רפורמת הכליאה, אותו צעד מאוד משמעותי, שהוביל אגב חתנו של הנשיא ג'רד קושנר, שנועד לקצר תקופות מאסר, ולסייע לאפריקנים אמריקנים שיוצאים.
עד כמה לנושא הזה של גזענות יהיה מקום מרכזי באימות שהתקיים הערב, האימות בצמרת הדמוקרטית, צמרת זה קצת קשה להגיד, כי מדובר בצמרת גדולה מאוד.
אפשר להניח שזה יפוס מקום מרכזי באימותים, צריך לומר, אנחנו, הבמה לא מספיק גדולה ל-20 המועמדים שנבחרו, 10 היום, 10 מחר, אפשר להניח שזה יתפוס מקום מרכזי, גם בגלל שעבור הדמוקרטים זה נושא קל ונוח לרוץ איתו בשלב הזה לפחות, וגם בגלל שמה שראינו באימות, בסיבוב הראשון של האימותים, זה שזהו נושא אחד שבו הם יכולים לתקוף את המועמד המוביל כרגע, ג'ו ביידן. ראינו את קמלה הריס עושה את זה ביעילות עצומה בסיבוב הקודם, לא מן הנמנע שזה גם יעלה הפעם.
בוא נעבור מכאן לכישלון של הקונגרס בניסיון שלו לבלום וטו של הנשיא. התוצאה היא ארצות הברית תוכל להמשיך למכור נשק בין מפריע לסעודיה, למרות הפעולות שלה במלחמה בתימן.
כן, אומנם כישלון, אבל בסופו של דבר הצהרה מאוד חשובה מצד הקונגרס. ראינו הרי שהקונגרס האמריקני הצליח בקולות לא רק של דמוקרטים, אלא גם של רפובליקנים, להעביר החלטה שבעצם תאסור על הממשל להתקדם עם עסקות הנשק הענקיות שלה לסעודיה הזאת, בגלל ההפרות של זכויות האדם ואולי הפרות של חוקי המלחמה, של פשעי מלחמה במערכה שסעודיה מנהלת בתימן. המחוקקים אמרו, אנחנו לא יכולים לאפשר לנשק אמריקני להשתתף בדברים האלה, אנחנו לא יכולים להמשיך לתמוך בהם בנושא הזה. הנשיא טראמפ הוציא צווי חירום כדי לאפשר את המחירות, הקונגרס השיב בחקיקה שתעצור את זה, והנה הנשיא טראמפ חתם על וטו. כדי להפוך וטו צריך רוב מיוחס של שני שליש, את זה הם לא הצליחו להשיג, אבל בסופו של דבר 45 סנאטורים מול 40 תמכו בביטול הווטו, וזה אומר שגם רפובליקנים הצטרפו לצד הזה שמנסה לעצור את הנשיא. הם לא הצליחו, והנשק הזה כמובן יזרום לסעודיה. ההסבר של הממשל, צריך לומר, הוא שעדיף שבמערכה הזאת יהיו כלי נשק מדויקים ופצצות מונחות שארצות הברית רוצה למכור לסעודים, זה יגרום פחות עבדות בנשק מאשר מלחמה עם כלי נשק ופצצות פחות מתוחכמות. ומעבר לזה, כמובן צריך לזכור, סעודיה היא הרוכשת מספר אחד, היא הלקוחה מספר אחת של תעשיות הנשק וההגנה האמריקניות. אף אחד לא רוצה לאבד לקוח כזה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו לפרשה קשה באונרה, סוכנות הסעד והתעסוקה של האום לפליטים הפלסטינים. הם חשודים שם בהתנהגות מינית אסורה, נפוטיזם ושימוש לרעה בסמכות לטובה אישית, כולל על רקע משבר המימון החריף שאיתו מתמודד הגוף הזה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
התנהגות מינית חריגה, איומים על עובדים, שימוש לרעה בסמכות, כך קובע דוח חריף מאוד של האום, והחוקרים מנסים כעת לבדוק את הסוגיות האתיות שככל הנראה הופרו בידי הדרג הגבוה ביותר באונרה. לפי החשד שעלה מן הפרסום בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP, הנציב הכללי של אונרה פייר קרנבול ניהל קשרים רומנטיים עם אחת העמיתות, ובשנת 2015 מינה אותה לתפקיד החדש של יועצת בחירה לנציב הכללי, בתום תהליך מינוי זריז במיוחד. הדבר אפשר לה להצטרף אליו בנסיעות עבודה במחלקות העסקים בכל העולם, נטען בדוח. מלבד זאת, את סגניתו של פייר קרנבול מאשימים באיומים על העובדים ובתפלול מניפולציה במטרה למצוא תפקיד עם מזכורת גבוהה במיוחד לבעלה. וכל זה על רקע המשבר החריף באונרה, לאחר שארצות הברית, המממנת העיקרית של הסוכנות, הפסיקה את הזרמת הכספים לשם בשנה שעברה. אם לא די בכך, בדוח האום מדובר בעוד בכיר באונרה שהתנהג כמו גנגסטר ובריון וגם איים על העובדים. סגנית הנציב הכללי של הסוכנות התפטרה מסיבות אישיות ביום חמישי האחרון, כשנודע על האשמות שעומדות להתפרסם. אונרה גם פרסמה בתגובה שהבכיר השלישי שעליו מדובר בדוח הורחק מן הארגון בגלל ההתנהגות הלא הולמת שעלתה מן החקירה. בהודעת התשובה שלו לסוכנות הידיעות AFP, טען הנציב קרמבול שאם החקירה תציג ראיות שדורשות פעולה מתקנת או פעולה אחרת מצד הנהלת הארגון, לא נאסס לנקוט צעדים אלו, לשון הנציב הכללי של אונרה. בהודעת דובר הסוכנות נאמר שכל עובדיה משתפים פעולה עם החקירה, ושמטבע עיסוקה אונרה נמצאת תמיד במרכז תשומת ליבם של המפקחים, שכינו את התוצאות בכמה מתחומי עבודתה מספקות ביותר, לשון הדובר. הסוכנות שנוסדה בשנת 1949 מעניקה כעת סיוע לכ-5 מיליון פליטים פלסטינים בעזה, בגדה המערבית, בסוריה, בלבנון ובירדן, רובם צאצאים של הפלסטינים שעזבו את אדמותיהם לאחר מלחמת העצמאות.
הברקסיט ממשמש ובא, והלירה סטרלינג נמצאת בשפל חדש של 28 חודשים. תרחיש הברקסיט ללא הסכם מרסק עוד יותר את המטבע הבריטי שממשיך לצנוח אל מול האירו והדולר. בעוד בחירות האנליסטיות חוזות, יש עוד לאן לרדת. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום אירן.
מה מצב הפאונד כרגע?
הפאונד כרגע אינו ב-CO, בלשון המעטה, 1.21. לדולר, זו הרמה אליה הוא הגיע הבוקר, כשכאמור התחזית היא שיש עוד לאן לרדת. אנליסטיות בחירות צופות כי יש סיכוי שיגיע גם לרמה של 1.18, ואף מתחת לזה במידה והתרחיש יתממש, אבל במקביל ההנחה הרווחת בקרב אותן אנליסטיות, וגם בקרב כמה אנליסטים, היא שתרחיש כזה יימנע בסופו של דבר, ולכן כרגע זה נחשב בגדר סיכון בלבד, ולא כמשהו ודאי. וזה קורה בעוד התאחדות התעשיינים בבריטניה, התריע לפני מספר ימים שהן האיחוד האירופי והן בריטניה עצמה לא עשו די על מנת להיות ערוכים ליציאה ללא הסכם. בינתיים הרן מי שנפגעים מההתמוטטות הם בין השאר הנופשים הבריטים שצובעים כרגע על חופי אירופה. אפשר לשער שלפחות חלקם הצביעו דווקא בעד יציאה מהאיחוד, אבל ספק אם הם חשבו על ההשלכות של המהלך הזה. אתמול אחר הצהריים, בוריס ג'ונסון, בניסיון למתן מעט את הצהרותיהן של שריו מהסופש, ניסה להרגיע את הרוחות. בוא נשמע את דבריו לכתבת ה-BBC.
My approach is to be very outgoing, not to, I don't want to, so the UK to be aloof or hanging back. I want us to engage, to hold out the hand.
אני לא רוצה שבריטניה תתפס כמרוחקת, אלא שבריטניה תושיט את היד ותלך את האקסטרה מייל או האקסטרה 1,000 miles. אך ברצוננו להבהיר באופן הנחרץ ביותר שהבקסטופ מת, הסכם הנסיגה שהושג אף הוא מת, אך בהחלט יש מקום להגיע להסכם חדש. לשאלת הכתבת אם יש לו הצעה חדשה כלשהי, בוריס ענה שבמהלך שיחתו עם האירים הובהרו עמדותיה וכוונותיה של בריטניה, ושכשתי ישויות בוגרות עם רצון טוב, בריטניה והאיחוד האירופי, הוא סמוך ובטוח שאפשר יהיה להגיע להסכם עם האיחוד. ואם כבר בסקוטלנד עסקינה נרן, כזכור הצביעו הסקוטים ברוב ניכר נגד יציאה מהאיחוד, השרה הסקוטית הראשונה, ניקולה סטרג'ן, שידועה בעמדתה הנחרצת נגד הברקסיט, מנסה מאז בכל כוחה למנוע את ניתוקה של סקוטלנד בכוח מהאיחוד. בוא נשמע מה היא אומרת בתום פגישתה אתמול עם בוריס.
Behind all the bluff and bluster, this government and the path that it is pursuing, I think is dangerous. It became clear to me that this government, the new prime minister has set the UK on an almost inevitable path to a no deal Brexit. The position that it has taken makes it very difficult to see how any deal can be struck with the EU, and I think that will be catastrophic for Scotland and indeed for the whole of the UK. I made abundantly clear to Boris Johnson my opposition to Brexit and to a no deal Brexit, and also made it clear to him that the people of Scotland should be able to chart their own course and choose their own future, not have that future imposed upon them.
מאחורי כל ההוא-הה, הממשלה הנוכחית והדרך שבה היא צועדת היא מסוכנת לדעתי. ראש הממשלה, כך מתבהר לי, מכוון למסלול כמעט בלתי נמנע של יציאה מהאיחוד ללא הסכם. קשה לראות לנוכח העמדה שהוא נוקט בה איך יתאפשר להשיג הסכם עם האיחוד האירופי, ואני חושבת שזה יהיה קטסטרופלי עבור סקוטלנד, כמו גם עבור בריטניה כולה. הבהרתי לבוריס ג'ונסון את התנגדותי לברקסיט ולברקסיט ללא הסכם, וכמו כן הבהרתי לו שלסקוטים צריכה להיות הזכות להחליט על עתידם מבלי שיכפו אותו עליהם.
אז אחרי הטלטלה באמת שעוברת בריטניה בחודשים האחרונים, ובחודש האחרון במיוחד, כמה עוד אפשר לרדת, כיוון שעל פניו נראה שהכלכלה כבר נערכת באמת לתרחיש הזה של יציאה ללא הסכם, יכול להיות שכבר אנחנו רואים את תחתית החבית מהבחינה הזאת?
כמעט, אבל כאמור יש עוד לאן לרדת, הכל באמת תלוי האם בריטניה תמשיך בהצהרותיה הנחרצות לצאת ללא הסכם, או שברגע האחרון יושג הסכם. כאמור, האנליסטים כרגע חושבים שמדובר בסיכון בלבד ולא באיזשהו תרחיש ודאי. יש איזושהי הנחת עבודה רווחת שכמובן ששני הצדדים בעצם האינטרס המשותף הוא כן להגיע להסכם, ושכל הדיבור הזה של בוריס ג'ונסון וממשלתו נועד פשוט באמת לשים לחץ על האירופאים כדי איכשהו להניע מחדש את המסע ומתן. אבל צריך לחכות ולראות מה בסופו של דבר יקרה.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה, ערן.
אנחנו לסיפור המחריד הבא שמגיע אלינו מברזיל. במאבק בין כנופיות בחלה בצפון ברזיל מתו לפחות 57 בני אדם. שלום לכתבנו בברזיל רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
הסיפור הוא בעצם מאבק בין כנופיות בתוך הכלא עצמו. אפילו, זה נראה כאילו שכוחות הביטחון של הכלא, הסוהרים, כמעט לא מעורבים פה בתוך הסיפור הזה.
לא, בעצם מדובר במאבק בין שני ארגוני פשע גדולים ברמה הלאומית. אחד זה ה-PSSA, שנוסד פה במדינת סאו פאולו, השני זה הקומנדו ורמליו, שהגיע ממדינת ריו, אבל שניהם כבר נאבקים הרבה שנים ברמה הלאומית בברזיל. האסון, אם אפשר לקרוא זה ככה, התקריות האחרונות קרו במדינת פרה, שהיא בצפון ברזיל, מאוד רחוק גם מריו וגם מסאו פאולו. אבל מה שקורה שם בעצם, שיש שם מאבק על, נקרא לזה, נתיבי השייט באמזונס, שם משמשים להברחת קוקאין מפרו, מבוליביה, ולכן יש להם ערך רב לארגונים האלה. שניהם נאבקים, והמאבק שלהם הוא גם בתוך בתי הכלא. בתי הכלא נשלטים על ידי ארגונים כאלה ואחרים, וברגע שיש מלחמה בחוץ, המלחמה עוברת גם פנימה, ושם אפילו זה יותר קשה, מפני שהם מאוד קרובים אחד לשני, באותו מקום, והחיכוכים האלה נמשכים כל הזמן. רק השנה ראינו כמה תקריות כאלה שהסתיימו במאות הרוגים בסך הכל, בכל התקריות ביחד, וזה כנראה ימשיך.
בוא תשמע איתנו דיווח בנושא אחר, אבל שגם הוא קשור לאמזונס ולאתגרים שעומדים עכשיו בפני האזור הזה. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
שלום אליי.
אנחנו לסיפור על, למעשה, על קריטת יערות. באו מגנים השבוע את הרצח לטענתם של מנהיגת אחד השבטים הילידים בברזיל, על פי החשד על ידי קורים ביער האמזונס, אבל הנשיא ז'איר בולסונארו ממשיך להגן על המדיניות שלו בעניין מתן רישיונות קריאה ביער הגדול ביותר בעולם, שקצב קריטת העצים בו מצוי בעלייה בשנה האחרונה, ובפרט מאז עלייתו של בולסונארו. מה קורה שם?
כן, אז בואו נתחיל מהילידים ונגיע באמת לבירוע הירות, כי הכל קשור. אז בשבוע שעבר איראן נכנסים לכפר ילידי במדינת אמפה, בצפון ברזיל, ליד הגבול עם גיאנה, כמה עשרות קורים חמושים במדים צבאיים, והם על פי החשד דוקרים למוות את אחת המנהיגות של שבט שחי שם, שבט ששמו וויפי. והדבר הזה די מסעיר את ברזיל. אתמול האום, נציבות האום לזכויות אדם, מגנה את הרצח הזה ואומרת שהמדיניות של בולסונארו לאפשר לקורים להיכנס לאזורי האמזונס ולתת להם רישיונות קריאה מסכנות את אותם אוכלוסיות של ילידים. זה מה שקורה בסופו של דבר. אבל הוא אומר אתמול, הוא מתראיין ואומר שאין בכלל ראיות לכך שהמנהיגה הזו של שבט וויפי נרצחה. והוא נזכיר טען לא פעם שיש להפחית את כמות האזורים המוגנים של אותם שבטים ילידיים באמזונס, מאחר וזה מונע מברזיל למקסם את הרווחים ממשאבי הטבע הרבים מאוד שלה, בעיקר באזור הזה של יער האמזונס. אתמול בראיון הוא התייחס פעם נוספת למדיניות הזאת, בוא נשמע את הדברים.
אינטנסון מיה רגולמנטל גרימפו לגליזל גרימפו, אינטנסון מיה אינקלוסיב פרא אינדיו. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na tua propriedade. Que a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Tá? Lógico.
אומר בולסונארו, הכוונה שלי היא להסדיר את הקריאה, להפוך אותה לחוקית, גם עבור הילידים, יש להם זכות לקרות באזורים שלהם. כמובן שארגוני מגזר שלישי, הוא אומר, ומדינות אחרות לא רוצות את זה, הם רוצות שהילידים ימשיכו להיות לכודים כמו בגן חיות, כמו בני אדם פרה-היסטוריים. זו השפה פופוליסטית המוכרת של בולסונארו. עכשיו, בתוך המדיניות הזאת נכנס כמובן הסיפור של בירוי יערות, עקירת עצים מסיבית באמזונס על ידי חברות קריאה, חוואים וגם סתם עבריינים שסוחרים בעצים, אפילו מבריחי סמים יש שם כמובן, ולפי דוח של הרשויות בברזיל מתחילת החודש הזה, מתחילת יולי, קצב בירוי היערות בברזיל צמח ביותר מ-88%
קפיצה של 88% בקצב לקריטת היערות.
כן, בחודש יוני, בהשוואה לשנה שעברה. כלומר, אז עוד בולסונארו לא היה בשלטון. בשנה האחרונה, כן, רק בשנה האחרונה, נקרטו יערות בשטח של כמעט 5,000 קילומטרים רבועים. לשם המחשה זה כמו פעמיים השטח של לוקסמבורג, נגיד. זה אומנם לנו נשמע לא כל כך גדול, אבל בכל זאת צריך לזכור שיער המזונס הזה הוא חשוב לנו, בין השאר, גם בגלל שינויי האקלים האלה. זה מה שמומחים אומרים. הם אומרים שאם קצב בירוע יערות ימשיך כמו עכשיו, גם בגוני סביבה כמובן אומרים את זה, זה ישפיע מאוד על עליית הטמפרטורות בכל שנה ועל כל הסיפור הזה של ההתחממות הגלובלית. אז זה לא מסכן רק את הילידים וכמובן גם את מיני בעלי החיים שם, לפי מומחים רבים ושיחלקו על זה, זה מסכן אפילו אותנו כאן בישראל.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו שווים אליך רן לוצקי, כתבנו בברזיל. עד כמה הביקורת הבינלאומית הזאת באמת מצליחה להגיע לשולחנו של בולסונארו? עד כמה זה מעניין אותו?
אני חושב שזה מעניין אותו יותר ככלי ניגוח פוליטי מאשר כל דבר אחר, כי כמו ששמענו עכשיו, הסביבה כנראה פחות מעניינת אותו. אתמול הוא גם, למשל, הייתה לו איזו התבטאות שכל העניין הזה שהסביבה מעניין רק את הצמחונים ומשהו בסגנון הזה, כן? כלומר שזה לא משהו מאוד חשוב לפי התפיסה שלו. כל העניין הזה של אמזונס, רגע, זה בכלל, אני חושב, זה פשעים שנעשים במשך עשרות שנים כבר, כן, ולפי כמה מחקרים, 20% מהחמצן בעולם מגיע מהאות אמזונס, ככה, כמו ששמענו, זה בהחלט שזה השפעה גלובלית, זה לא משהו מקומי של ברזיל. הדבר, נקודת האור היחידה שאני יכול לחשוב עליה, זה שאולי ההתעקשות הזאת של בולסונארו, ההחרפה שלו במתן האישורים שהוא נותן להרוס את היערות האלה, אולי זה כן יביא באמת איזו תגובה יותר חריפה מצד העולם וגם פה בתוך ברזיל, כי זה נושא שבדרך כלל לא עולה לסדר היום, ביום-יום. לא כמו עניינים פוליטיים ואחרים שתופסים את החדשות, מה שקורה באמזונס מעט מאוד מגיע לכותרות, אז אולי דווקא באמת בגלל ההתבטאות האלה ובגלל הגישה הזאת האגרסיבית של בולסונארו, העניין כן יעלה לכותרות ואיכשהו ייעצר בשנים הקרובות. זה נקודת האור היחידה שאני יכול לחשוב עליה כאן.
רן לוצקי, בסר פאולו, תודה.
תודה, להתראות.
אנחנו נשארים בתחום בירוע יערות. ט"ו בשבט הגיע, הפעם לא לישראל, אלא לאתיופיה. שם הרשויות הודיעו על שתילתם של 350 מיליון עצים ביום אחד. השתילה ההמונית של עצים אתמול הייתה שלב נוסף בקמפיין המורשת הירוקה של ראש הממשלה אבי אחמד נגד בירוע יערות. כתבתה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
מהדורות החדשות באתיופיה נפתחו אתמול בתמונות של ראש הממשלה אבי אחמד. אבל במקום תמונות רשמיות של ראש הממשלה בחליפה, הוצגו תמונות אחרות. כאלה של ראש ממשלה בטישרט, מפשיל שרבולים וחופר. בידיו אחז ראש הממשלה בעדינות בשתיל והכין לו גומה. אחר כך גם השקע אותו במים וכיסה אותו היטב היטב באדמה. אבי אחמד לא היה היחיד ששתל אתמול עצים. ובעצם כל המדינה כולה התגייסה אתמול למבצע נטיעות ענק. משרדי ממשלה נסגרו, פקידים בכירים וזוטרים יצאו לשדות, ועליהם הצטרפו אנשים מכל השכבות, המקצועות והשבטים. ארגוני סיוע ופיתוח, אנשי עסקים, כולם לבשו אתמול בגדי עבודה ויצאו החוצה לשתול. חגיגה של ממש. הגשם הדק שטפטף בחמה האזורים גם הוא לא הרתיע. גדולים כקטנים נטעו עצים. על פי הודעת ממשלת אתיופיה, נשתלו אתמול 350 מיליון עצים. כלומר, הרבה הרבה מעבר לשיא שתילות ביום אחד במדינה כלשהי. אבל מבחינת אתיופיה זוהי רק ההתחלה. ראש הממשלה אבי אחמד מקווה להגיע ל-4 מיליארד עצים חדשים בחודשים הקרובים. היום אתיופיה עומדת לנסות לשבור את השיא העולמי למען המורשת הירוקה שלנו. כך צייץ אמש אבי אחמד. אתיופיה מקווה לעמוד במשימה הזאת ולטפח את העצים הנשתלים. הגידול המהיר מאוד באוכלוסיית אתיופיה בעשורים האחרונים פגע מאוד באזורים הירוקים וצמצם אותם. עוד ועוד כפרים תופסים את מקומם של העצים והיערות. האוכלוסייה הגדלה גם משתמשת בעצים שבסביבותיה לבניית בתים ולחימום. קמפיין שתילת העצים אמור להילחם בתופעה הזאת ולהחזיר את העצים לאתיופיה. אם הקמפיין יצליח, הוא בהחלט יהווה דוגמה לא רק לשכנות של אתיופיה, אלא לעולם כולו. כאן רינה בסיס.
שלום לדוקטור תמיר קליין.
שלום ערן, מה שלומך?
לא רע, מהחוג למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, ואנחנו תופסים אותך בערבה עכשיו, ואתה עסוק כרגע בבדיקת עצים שחיים אולי באקלים הקשה ביותר שאפשר לחיות בו בישראל, נכון?
נכון, מבחינת חום ויובש, יש לנו כאן שיא עולמי, לפחות ממה שמדענו, העצים האלה גדלים ממש עכשיו, יש לנו חיישנים שמודדים עד מיקרון ברזולוציה, ואנחנו רואים את הגזע גדל, אפשר לעקוב על זה עם הסנסור שמחובר למחשב.
למה חשוב לדעת איך גדלים עצים בחום?
זה בדיוק מתקשר לנושאים שדיברנו עליהם קודם. האקלים משתנה כנגד עינינו, ומעשור לעשור נהיה חם, באזור שלנו גם נהיה יבש יותר. השיטים כנראה ימצאו כאן קר נרחב לפעילות גם באזורים יותר צפוניים בארץ, באזורים אחרים בעולם, אנחנו מחפשים פתרונות, ויכול להיות שעצים כמו שיטה שיכולה לגדול בתנאים האלה, זה הפתרון.
ועצים כמו שיטה שפועלים באמת, שגדלים בתנאי סביבה קשים, מתבררים, עד כמה הם אפקטיביים במה שאנחנו בעצם צריכים שעצים יעשו, שזה כל אותם תהליכים של קליטת עודפי דו-פח מוצת, תחמוצת הפחמן, תיאור המים, מיתון אותן פעולות ונזקים שהאדם אחראי להם, עד כמה באמת אותם עצים מתבררים אולי יכולים להיות הבשורה?
אז האמת שאנחנו לא ציפינו מהם להרבה, כשהתחלנו היינו בטוחים שזה עצים די צנועים ומסכנים שמחכים לשיטפון. עכשיו אנחנו מבינים שהם גם גדלים בקיץ, בחום, בלי קשר בכלל לשיטפונות, ואנחנו מודדים את קצב הפוטוסינתזה בעלים, זה מה שעשינו עד לפני שעה עכשיו, ורואים קצבים מאוד גבוהים שמאפיינים יערות באביב גם באירופה וגם בישראל.
או במילים אחרות, כן, או במילים אחרות, יש כאן אולי פתח לאיזשהו פתרון, פתרון אחד לסוגיה הזאת של היעלמות העצים מעל כדור הארץ. עד כמה באמת אנחנו קרובים למחסור בעצים?
אז באמת הדבר הראשון שצריך לעשות, להפסיק לקרות. הזדעזעתי לשמוע את הכתבה שלכם על מה שקורה בברזיל עכשיו. וגם במקביל למאמצים של ייעור כמו באתיופיה, ישראל עדיין סיינית העולם אגב בייעור מבחינה אחוזית של היקף השטח של המדינה. בסין יש מאמצים נרחבים, אבל חייבים להפסיק את הקריטות. זה כמו לחשוב שמדינה אחת מקבלת לאוצר טבע בעל משמעות ענקית והיא עושה בו כרצונה. אז יש פה שאלה של ריבונות מול שאלה של מחויבות כלפי המין האנושי בכלל.
והציפייה שלך היא שהקהילה הבינלאומית אולי תקום ותעשה מעשה.
וזה בדיוק הסיבה שאני נוסע יחד עם שותפים שלנו מקקל לכנס של האיגוד העולמי למחקר יערות בסוף ספטמבר שהתקיים בברזיל, מתוך רצון להביא את הקריאה הזאת כמה שיותר קרוב לפוליטיקאים המקומיים, לראש הממשלה שם, וגם אנחנו באופן חגיגי פותחים איזושהי פעילות מיוחדת באיגוד הזה, שמוקדשת להשפעה של אקלים על העצים, על אירועי תמותה נרחבים שיש על עצים, כמו שהיו בארץ עקב בצורות, וכמו שיש בארצות הברית במקומות מסוימים וכו'.
בוא נדבר באמת על שתילה של עצים, קצת מהצד החיובי של הסיפור הזה.
כן.
350 מיליון עצים ביום אחד, זה מציאותי? זה דבר שאפשר לסמוך עליו? פעולות מהירות כאלה במדינות מתפתחות או בשאר העולם?
בגדול כן, זה עדיף מאשר כמובן לשבת בחיבוק ידיים. אגב, אני חושב שהמספר הזה הוא די דומה לכמות העצים שיש בישראל היום. אז זה מה שעשו באתיופיה ביום אחד, זה יפה. היה פרויקט אפילו גדול יותר בסין, אבל בגלל שלא בחרו את המינים הנכונים, או דווקא את הזנים המתאימים, לא בדיוק בדקו ולא הכינו את השטח כמו שצריך, אז רק 20% בערך מהפרויקט הזה צלח. זה עדיין שטח ענק, אבל מצער לחשוב ש80% מהמאמץ הזה ירד לטמיון. אז אני לא יודע עד כמה באתיופיה התייעצו עם המומחים המקומיים וגם הבינלאומיים בקשר לנסיעות האלה, אבל יכול להיות שזה יותר משהו פוליטי, בכל מקרה זה בטח לא מזיק.
תגיד, אז מה, אז יותר ט"ו בשבט ופחות ל"ג בעומר? זה הכיוון?
לגמרי, אני חושב שאנחנו נראה את זה מתעצם משנה לשנה בעולם. מזרח אפריקה עושים עבודה נהדרת, ואגב גם שם קקל מעורבת בייעוץ, אנחנו גם מקבלים פניות משם, יש פרויקטים מדהימים. ל"ג בעומר זה אפשר לחגוג כמו שראינו השנה גם בלי, וט"ו בשבט זה לא רק חג של יום אחד.
אחד הנושאים אגב שאתה חוקר הוא תקשורת בין עצים, נכון?
כן, למרות שאני לא אוהב להגיד תקשורת, אנחנו חוקרים מעבר חומרים, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד ברמה של התקשורת, אבל אנחנו כן ראינו שפטריות שיש להם קורים מאוד מאוד דקים שעוברים בתוך הקרקע, יכולות לחבר עצים ממינים שונים, וזה דבר שלא כל כך היה ידוע, ורואים את זה בהמון מקומות, גם ביערות שלנו. וגם
אנחנו לא מדברים על תודעה של עצים, נכון?
לא, למרות שמי יודע, יכול להיות שאנחנו נגיע גם לשם עוד כמה שנים, אבל כרגע אנחנו מדברים על מעבר חומרים, ואנחנו מנסים להבין מי העץ המוסר, מי העץ המקבל, למה זה קורה, באיזה קצב, מתי זה קורה, עדיין מוקדם להגיד.
טוב, מה שבטוח, העצים צריכים די לחוס על המין האנושי עכשיו, ואנחנו כנראה יכולים וצריכים לעשות יותר, בין אם אנחנו מאמינים בהתחממות גלובלית בשינוי האקלים. אגב, אחד הנושאים שמעסיקים, מי שעוסקים בתחום הזה, הוא שריפות, ואנחנו רואים שבעקבות השינויי אקלים כדור הארץ, יש גם יותר ויותר שריפות, אנחנו חווים את זה גם כאן בישראל. איך בכל זאת מגבירים את הייעור ולא את השריפות?
נכון, אז בתורה היערנית יש המון עבודה שמקודשת לעמידות לשריפות, גם אם זה ברמת המין, גם אם זה ברמת הנטיעה, לאפשר אזורי חיץ, למטוע מינים שהם פחות רגישים. יש המון שיטות שכבר יודעים לטפל בהם היום כדי להפוך יער שיותר עמיד. וחשוב לציין שבישראל אובדן שטחי היער העיקרי, הגורם מספר אחת לתמותה של עצים, זה עדיין שריפות. לרוב שריפות שקשורות באמת לגלי חום או בצורות.
תגיד, עד כמה אפשר לחולל את השינוי הזה גם בתוך העיר עצמה, בתוך מרכזי אוכלוסין, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים ביותר ויותר בטון. עד כמה באמת אפשר לייצר את תהליך השינוי הזה, את התהליך שנלחם אולי בהתחממות גם אצלנו בתוך הערים הגדולות?
אז היום זה מאוד אופנתי לעשות קירות ירוקים, זה גם משהו שאנחנו מעורבים ככה באופן צדדי במחקר שלו, אבל אני חושב שאין פתרון טוב יותר מאשר העצים בעיר, ואנחנו רואים מגמה חיובית של מעבר לשימוש במינים מקומיים של עצים. פחות עצים טרופיים שהם צורכים הרבה מים, פחות דקלים, אגב, דקל, תמר ודקלים אחרים הם צרכני מים מאוד גדולים, ולאו דווקא תורמים בצל.
אז בארץ שיטה, מה עוד?
בארץ הרבה עלונים שאפשר לנטוע, אפשר לנטוע עצי פרי מאוד יפים שיש לנו בארץ, כמו זית, רימון, גם לגינון. יש לנו המון עצי פרי שהם בבר, כמו אגס סורי, שזיף אדוב, שפחות מוכרים, והם מאוד יפים ודקורטיביים. זה גם יעזור מאוד בחינה, כל המינים הטרופיים האלה שאנחנו מגדלים בגינון העירוני, הם גדלים מהר, כי זה מה שהקבלנים רוצים, והראש העיר רוצה שתראו מאוד יפה, אבל אז צריך כל שנה להוציא המון המון גיזום והמון חומר צמחי החוצה. כאשר אתה מגדל עץ אלון שהוא טבעי לארץ, הוא מקומי, הוא גדל לאט, ואין לך צורך בכלל לטפל בו הרבה, או להוציא ממנו גיזום וחומר צמחי.
דוקטור תמיר קליין מהחוג למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, שמפעלה ממש עכשיו עם עצי השיטה בערבה, מנסה להבין כיצד הם יכולים להמשיך לצמוח ולהפיק תועלת לא רק עבור עצמם, אלא עבור כולנו. תודה רבה על הדברים.
תודה רן.
ושלום לכתבנו במוסקבה, יאיר נבות.
שלום ארן.
טוב, אולי מילה בכל זאת על ייעור, כי רוסיה היא המדינה הגדולה ביותר בעולם. מה מצב היערות אצלכם?
כן, אז באמת שאלה טובה בנושא מאוד מאוד כאוב, כי אנחנו שומעים למעשה בשבועיים האחרונים על שריפות ענק, שבעצם מכלות שטחים עצומים בסיביר, והשריפות הללו, רק כדי לסבר את האוזן ארן, שריפות שמשתוללות על שטח בערך בגודלה של בלגיה. וכל השטח הזה יערות עצומים, פשוט בוער. כמובן שמדובר קודם כל בנזק מאוד מאוד קשה מבחינה אקולוגית, נזק לחי, המוני חיות, מסוגים שונים פשוט נשרפו למוות, והתמונות אולי שמעידות הכי טוב על עוצמת הנזק, פשוט לתמונות לוויין, שמהן בולטת כמות האשן העצומה שמשתחררת בשריפות הללו. והעניין הוא שהרשויות ברוסיה, גם המקומיות וכמובן הפדרליות, עומדות די חסרות עונים, עד כדי כך שהם אפילו הבהירו שיש להם קושי מאוד מאוד גדול לנסות ולהתמודד עם השריפות הללו, ובעצם כמעט בלתי אפשרי לחבות אותם, זה פשוט אפילו לא משתלם כלכלית. זה גם היה אחד מהביטויים שנשמעו על ידי הרשויות, שזה דבר כמובן מדהים כשלעצמו, אבל אם אנחנו הולכים בחשבון את ההיקף של השטח שבו משתלות השריפות הללו, אז אפשר כמובן להבין שמטוס אחד, שניים, גם עשרה מטוסי כיבוי לא יוכלו להתמודד כמו שצריך עם היקף כזה, עשים של שריפות. זו לא הפעם הראשונה כמובן ששריפות כאלה משתוללות בסיביר, זה קורה מדי פעם כשמדובר בעונות הקיץ החמות והטמפרטורות שם עולות ויכולות ודאי להגיע לכאלה שיכולות בקלות להציט שריפה, וזה מצב, כמובן מצב מאוד מאוד בעייתי מבחינה אקולוגית, ולא נראה לזה סיום באופק, צריך גם לומר, השריפות הללו ממשיכות להשתולל באזורים הללו.
עד כאן סביבה, בוא נדבר רגע על בני האדם. מה שלומו של אלכסיי נבלני, ראש האופוזיציה, שנחלה עבר עם אלרגיה מסתורית לבית החולים, משם חזר לבית הכלא, מה קורה איתו עכשיו?
כן, אז נבלני, כפי שציינת, חוזר אתמול בעצם מבית החולים לבית המעצר להמשך ריצוי עונש המעצר שלו. הוא פרסם זמן קצר לפני שהשתחרר מבית החולים, הוא פרסם בחשבון הטוויטר שלו תמונה שלו, ובתמונה הוא נראה שהוא יושב ועיניו כמעט עצומות, בולטת האדמיות והנפיחות מסביב לעיניו, אבל הוא נראה באופן ויזואלי הרבה פחות רע ממה שחששו, והוא מתפקד, והוא כמובן בהכרה, והוא בסך הכל באופן כללי מצבו סביר, אבל בכל מה שקשור למצב במוסקבה, אנחנו שומעים עדכונים ממש בשעה האחרונה, שנכשל מאמץ של הגעה לסוג של פשרה בין הרשויות לבין המארגנים של האופוזיציה שרצו לארגן הפגנה נוספת ביום שבת הקרוב במוסקבה, והצדדים ניסו לדון על מקום להפגנה הזאת, שאנשי האופוזיציה דרשו מקום מרכזי יותר, העירייה הציעה מקום מרוחק יותר, לא הגיעו להסכמה, ולכן ההפגנה הזאת יצא כנראה למתוכנן כשאישור הפגנה ללא רישיון, מה שאומר שאנחנו צפויים לסוף שבוע סוער ככל הנראה נוסף במוסקבה. ובד בבד ממשיכים להערך מעצרים איראן של אנשי, אופוזיציה, כמו איליה יאקין, כך שבהחלט קשה לומר שרגיעה במצב כרגע.
יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, תודה.
תודה, איראן.
השעה הבינלאומית, הזמרת ג'ולי אנדרוס, השחקנית הבריטית שגילמה דמויות איקוניות רבות, בהן מריה בצלילי המוסיקה, הודיעה על חזרתה בקרוב לבמה, היא כבר בת יותר מ-80, עם הפרטים, כתבת כאן תרבות, בר בלפר.
אנו מכירים את הקול הזה כמריה מהסרט צלילי המוזיקה, או כקולה של מרי פופינס, אך זהו למעשה הקולה של השחקנית, הזמרת, הרקדנית והסופרת האנגלית, הגבירה ג'ולי אנדרוס.
ג'ולי אנדרוס, is it a sound stage? Is this real?
Are you kidding? That's the real, real thing.
That's the real deal.
Yes.
האומנית הרב-תחומית הזאת, בת 83, תיפגש לשיחה חד פעמית על במה בלונדון עם השחקן האנגלי אלכס ג'נינגס. אחרי שנים רבות שלא הופיעה, היא תספר במפגש את זיכרונותיה תחת הכותרת פרקי זיכרונות משנותיי בהוליווד. ג'נינגס גילם את הדוכס מווינסדור בסדרת נטפליקס הכתר, והשתתף בגרסה המחודשת של גברתי הנבה בבימויה של אנדרוס במלות 60 למחזמר. לאחר השיחה בין הכוכבים, יוכלו המעריצים מהקהל להפנות עליהם את השאלות.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.
השחקנית המפורסמת, בשמה המקורי ג'ולי אליזבת ווילס, זכתה לטילה בסוף שנות ה-50, כשהשתתפה בהפקות ברודווי לגבירתי הנאווה, ובגרסה טלוויזיונית לסינדרלה. ביצירות הללו צפו יותר מ-100 מיליון אנשים. תפקידה הקולנועי הראשון היה של מרי פופינס, תפקיד אשר זיכה אותה בפרס אוסקר בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר. אנדרוס זכתה בעוד 5 פרסי גלובס הזהב ופרס בפטה, פרס האקדמיה הבריטית לקולנוע.
Her Majesty did a was a real trooper and very brave.
Do you hang out? Have you ever hung out with the Queen?
Hung out?
She's not really a hang out kind of person, I guess.
Not exactly hung out, but I have met her. Yes, I have. Yeah.
מלכת בריטניה העניקה לאנדרוס תואר הבירות בשנת 2000 בזכות תרומתה לאומנויות הבמה. בתפקידיה האחרונים תרמה הגבירה אנדרוס את קולה לסרטי האנימציה שרק וגנוב על הירח. המפגש הבימתי החד פעמי של ג'ולי אנדרוס ואלכס ג'נינגס יהיה בנובמבר בלונדון. לכל המעריצים שדואגים, מחר כבר תחל מכירת הכרטיסים.
וזאת כבר מוזיקה אחרת לגמרי, Old Town Road של הראפר ליל נאס איקס, ששבר אמש שיא, כשנשאר בראש המצעד, מצעד מאה הפזמונים של בילבורד, בשבוע 17 ברציפות, הוא עבר את השיא הקודם שהיה שייך לשיר של הזמרת מריה קרי, שיר שלה עמד בראש המצעד במשך 16 שבועות, והוא גם אחד השירים הקצרים ביותר בהיסטוריה של המצעד הבריטי, הזמן של השיר המקורי, הוא דקה ו-52 שניות, שיר בסגנון ראפ קאנטרי. כך זה נשמע.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing.
Can't nobody tell me nothing. You can't tell me
כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלן אידיונו ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו גם בגוגל, תחת השם כאן עולמי, בכל אפליקציה, בכל יישומון הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד, המשך יום מצוין, ונסו לשתול כמה שיותר עצים. זה כדאי. Down cross town living like a rock star spend a lot of money on my brand new guitar אתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי